נדרים, דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים אמר רבי אלכסנדרי, אמר בשם רבי חייא בר אבא, אין החולה נהיה בריא, עומד מחוליו, עד שמוחלים לו על כל עוונותיו, שנאמר בתהילים, הסולח לכל עוונייך היא, קדוש ברוך הוא מחל וסלח לכל העוונות, רק לאחר מכן הרופא לכל תחלואייך היא. ברגע שהקדוש ברוך הוא מרפא את האדם, זה אומר שהוא מחל לו על עוונותיו. רב אמנון אמר, אדם שהיה חולה ונהיה בריא, חוזר לימי נעוריו, לימי עלומיו, הוא מתחזק להיות יותר בריא ממה שהוא היה לפני שהוא היה חולה. שנאמר על חולה שנהיה בריא, רוטפש, מלשון רטוב ופש, שהבשר שלו מתמלא בלחלוכית, רוטפש בשרו מנוער מתוך החולי, ישוב לימי עלומיו, חוזר לימי נעוריו, שהוא היה חולה ונהיה בריא, אחרי שהוא הבריא, הוא יותר בריא ממה שהוא היה לפני שהוא נהיה חולה. הפסוק אומר בתהילים, כל משכבו הפכת בחוליו. אמר רב יוסף, הפסוק בא לומר, דמשכח החולה את לימודו, כל משכבו, כל הלימוד שלו ישר מסודר לו כמו מיטה מוצעת, נהפך והתבלבל בחוליו. כך היה עם רב יוסף בעצמו, בא אליי מאמר הזה. רב יוסף היה חולה, חלש, יקר להתלמודו, יקר ללימודי, שכח כל מה שהוא למד. האדרי אביי יקמי, אביי חזר לפניו, על כל התורה שהוא קיבל ממנו. והיינו, זה מה שבכל מקום אנחנו אומרים, בהרבה מקומות, בכל דוכתא אמרינן, אמר רב יוסף, לא שמיע לי השמעת, עד השמעת, לא שמעתי את השמועה הזאת, ואמר לי דווקא התלמיד שלו אביי, הזכיר לו, את אמרת הנעלן, אתה אמרת לנו את השמועה הזאת, הוא רוצה להזכיר לו, אמר לו, אתה זוכר, אמרת לנו את זה על הברייתא הזאת, ומאה מתנית אמרת הנעלן. בזה מבארים מה שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה דף י"ח, שכתוב על זרעו של אלי הכהן, שהייתה עליהם כללה שהם מתו בגיל 18. ואביי ורבא או רבא היו מבית אלי הכהן, ואף על פי כן הם האריכו ימים. אלא שרבא שעסק בתורה, חי 40 שנה. אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים, חי 60 שנה. אז שואלים, הרי ידוע, משנה שאומרת, הברייתא שאומרת, תלמוד תורה כנגד כולם, שלימוד תורה זה יותר מגמילות חסדים. אז באותו זמן שאביי עסק בגמילות חסדים, מה רבא עשה באותו זמן? כנראה שהוא למד תורה, שזה יותר גדול מגמילות חסדים. תלמוד תורה כנגד כולם, כנגד גמילות חסדים גם כן. אז למה רבא חי רק 40 שנה, ואביי שעשה דבר לכאורה פחות מתלמוד תורה, שגמילות חסדים זה פחות מתלמוד תורה, ואף על פי כן הוא זכה לחיות יותר שנים. אז מבארים על פי הגמרא כאן, שהגמילות חסדים של אביי היה, שהוא הלך והזכיר לרב יוסף, עושה איתו חסד, גמילות חסדים, שהוא הזכיר לו, את כל מה שהוא שכח, אם כן נמצא שהגמילות חסדים שלו הייתה בלימוד תורה עצמו. ולכן זה בעצם תוספת, זה לא סתם לימוד תורה, זה גם לימוד תורה וגם גמילות חסדים. לכן הוא חי 60 שנה. עוד מספרת הגמרא, רבי למד 13 אופנים הלכה אחת. כי אבא גמיר רבי תלת עשרי אפי הלכתה. והוא לימד את רבי חייא, הוא הספיק ללמד אותו רק שבעה. מהם. אגמר אל רבי חייא שבעה מנהון. לסוף, לא עלינו, הוא נהיה חולה. רבי חלש, חלש רבי, שכח את תלמודו. לא זוכר אפילו פעם אחת, אפילו לא מהלך אחד מכל 13 האופנים. אבל רבי חייא הרי למד ממנו שבעה אופנים. האדר רבי חייא קמי, הוא חזר ושינן לפניו את אנו שבעה אפי דאגמר, את אותם שבעה אופנים שהוא לימד אותו. אבל שיטה האופנים שנשארו, זה הוא לא ידע, כי הוא לא לימד אותו. אז דו, השתכחו. אבל האבא, הוא קצרה, היה שם איזה כובס, דאבא שמיע לי לרבי כדאבא גריס להו. הוא אמנם רבי לא לימד אותו, אבל הוא שמע את רבי משנן את כל ה-13 אופנים. עזל רבי חייה. הלך רבי חייה ולמד לפני אותו כובס את כל אותם אופנים של ההלכה, וגמר יתרון כמי קצרה, ואז אחרי שהוא למד גם את האופנים הנוספים, האטה והדר גם יתרון כמי רבי, הוא הלך ושינן גם את שאר האופנים, להשלים ל-13 אופנים לפני רבי. רבי כשהוא ראה את אותו כובס, כדהב החזי לי, רבי להו קצרה, אמר לי, רבי, אז רבי אמר לו, אתה על ידי שלימדת אותנו את השישה האופנים הנוספים, עשית אותי ואת חייה, את תלמידי רב חייה. יקדמרי, יש אומרים שאחיקה אמר לי, רבי כך אמר לו אותו כובס, אתה עשית את חייה כשאתה לימדת אותו את אותם שישה אופנים. אחרי שחייה למד ממך את אותם שישה אופנים, הוא עשה אותי בזה שהוא לימד אותי את מה שהוא שמע ממך. ואמר רב אלכסנדרי, אמר בשם רבי חייה ברבא, גדול הנס שנעשה לחולה שהוא נהיה בריא, יותר מן הנס שנעשה לחנניה, מישאל ועזריה, שהשליחו אותם לכבשן האש והם יצאו בריאים לגמרי. שרי האש שלתוכה נכנסו חנניה, מישאל ועזריה, הייתה אש של בני אדם, הם הבעירו את האש, אש של הדיות, והכל יכולים לחבותה. זה לא אש כל כך חזקה. ואילו אש זו, שהגוף יש בו חום, המחמת חולי לא עלינו, של חולה, זה אש של הקדוש ברוך הוא, אש של שמיים היא, ומי יכול לחבותה ולרפא אותו, ולהתנצל מאש של חום, של חולי, הרבה יותר גדול מלהנצל מהאש של חנניה, מישאל ועזריה. ואמר רבי אלכסנדרי, אמר בשם רבי חייא בר אבא, ואמרי לאש, אומרים שאת המאמר הזה, אמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהגיע זמן פטירתו, זמן קיצו של האדם, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות, הכל מושלים בו, אפילו יתוש או זבוב, יכולים לקחת את חייו. שנאמר, אחרי שקין הרג את אבל, והקדוש ברוך הוא קילל אותו שהוא יהיה נע ונד, אמר קין לפני הקדוש ברוך הוא, מה יהיה? והיה כל מוצאי, ירגני, הסתלקה ממנו השגחתו של הקדוש ברוך הוא, אז כל מי שימצא אותו, יכול לעשות בו את מה שהוא אמר. רב אמר, מניין לומדים שכשמגיע קיצו הכל משלים? בוא, לומדים את זה מן הדין קרא מהפסוק בתהילים, למשפטיך עמדו היום, כיוון שנשפט אדם להפך של חיים, למיטה, כי הכל עבדיך, כולם נעשים עבדים של הקדוש ברוך הוא לקיים את המשפט ולהרוג את אותו אחד. מספר את הגמרא, רבא בר שילה, סיפרו לו, אמרו לי, שכיב גברא נפטר איזה אדם מאוד גבוה. ואיך הוא נפטר? תראה מה זה, הוא רחב על איזה פרדה קטנה, אבל רכיב גרדון הזוטרה, והגיעו לגשר, מטה לטיטורה, הסתווית, מלשון סיוט כנראה, נכנסה רוח שטות באותה פרדה, שדיי זרקה אותו, וכשכיב הוא נפל מהגשר לנהר והוא מת. קרי על נפשי, אז רבא בר שילה קרא על אותו אדם, למשפטיך עמדו היום, כמו שפירשנו קודם. שאפילו הפרדה הקטנה התגברה עליו. מספר את הגמרא, שמואל ראה חזי להו אקרבה, הוא ראה איזה הקרב, יטיבה על הקרוקטה, יושב על צפרדיה, והצפרדיה שט בנער, והקרב עבר על אותו צפרדיה, עברה נערה, ואז אחרי שהקרב עבר את הנער כשהוא רחב על גבי הצפרדיה, תרקה גברה, הוא עקץ איזה אדם, ואותו אדם מית. קרי עלי, אז שמואל קרא על אותו אדם את הפסוק, למשפטיך עמדו היום, שכשנגזר על אדם למות, הגזרה מתקיימת אפילו על ידי הקרב ששט על ידי, שהוא לא יכול לעבור את הנער, הוא ישוט על ידי צפרדע בשביל לעבור את הנער. אמר שמואל, אין מבקרין את החולה, אלא למי שיש לו חום, למי שחלצתו חמה. לאפוקי מאי, איזה חולי הוא בא למעט, מי לא צריך לבקר? לאפוקי עד איתניה, רבי יוסי בן פרטה אומר משום רבי אליעזר, אין מבקרים לא חולי מהעין, ולא חולי העין, ולא אלה שיש להם כאבי ראש, מחושי הראש. שואלת הגמרא, ביש למה מה שלא מבקרים חולי מהעין, מפני שיש לחולה בושה, משום כיסופה, לפעמים הם צריכים לנקביהם כשמבקרים אותם, וזה בושה בשבילהם. אלא חולי העין ומחושי הראש, מה איתם, למה לא באים לבקר אותם? משום דרב יהודה דאמר רב יהודה, דיבורה, זה שאדם מדבר, קשיה לעינה. זה קשה ומזיק לחולי של העין ולחולי של הראש. ומעלה לאישתה, אבל זה מועיל להוריד את החום של הגוף, כדי שהחולי העין והראש לא ינזקו מזה שהם צריכים לדבר בזמן שמבקרים אותם, עדיף לא לבקר אותם בכלל. אבל מי שיש לו חום שהדיבור יפה לו, כן צריך לבקר אותו. אמר רבה, אי אישתה, החום של חולי, אילאו דה פרוונקה דה מלאכה דה מותה, אם לא שזה השליח של מלאך המוות, שעל ידי זה אנשים יכולים להסתלק מן העולם, מעל לי זה דווקא בריא לחולה. כל כך זה מועיל לחולה, כחיזרה, כמו קוצים, לדיקלה שגדלים סביב הדקל, וכך, כשיש קוצים סביב הדקל, זה שמירה על הדקל, שחיות ובהמות לא יבואו להזיק לעץ דקל, אז זה ככה גם החום מועיל לחולה. ואם החום הזה בא, חד לתלתין יומין, פעם ב-30 יום, הוא כל כך מועיל, כי תירייקי, כמו מרקחת שמכונה תירייקי, שמועילה מאוד לגופה, לגוף האדם. רב נחמן בר יצחק אמר, אף על פי כן, לא אי ולא תירייקה, לא החום ולא הרפואה, עדיף שהחום לא יבוא, ולא התועלת שבאה ממנה, כי זה סכנה, כי אם זה מתגבר זה מזיק. אמר רבא בר יונתן, אמר בשם רב יחיאל, ארסן, שתכף נבהר מה זה, מרפא, יפה לחולה לרפואתו. מהי ארסן? אמר רבי יונתן, חושלה דסערי עתיקתה, שעורים כלופות ישנות, שנופלות מהנפה בתחילת הניפוי, כשמנפים את הקמח, דרי שנפיה. וזה מאוד בריא לחולה. אמר רבי, כדי שהשעורים האלה יועילו לרפואה, צריך לבשל אותם מאוד הרבה. ביין בישולה, כן, ביסרא דתורה, לבשל אותם כמו שמבשלים בשר שור. הסבר אחר מה זה הארסן שמועיל לרפא, רבי יוסף אמר, זה סולת של שעורים ישנות, סמידי דסערי עתיקתא, שנופלות בתחילת הניפוי, כמו מקודם, דרי שנפיה, שנופלים בתחילה שמנפים את הקמח. אמר רבי, הארסן הזה גם כן, גם לפי הלשון הזאת, שהארסן זה הסולת של השעורים הישנות שנופל בתחילת הניפוי, בעיין בישולה, צריך לבשל את זה כל כך הרבה, כמו ביסרא דתורה, כמו בשר שור. אמר רבי יוחנן, חולה בחולי שנקרא בור דם, שמקלח דם מלמטה, שהשם ישמרנו, אין מבקרים אותו. וגם אין מזכירים את שמו של החולה על שם המחלה. לא לומר שהפלוני מסוים חולה בבור דם, כי זה לא לשון נקייה. מה איתה? למה לא מבקרים אותו? אמר רבי אלעזר, מפני שהוא כמעיין הנובע אדם, ולפעמים הוא נצרח לנקבה והוא מתבייש מאלה שבאים לבקר אותו, והוא מצטער שהוא לא יכול ללכת לטפל בעצמו. ואמר רבי אלעזר, למה נקרא שמו בור דם, שהוא כמעיין הנובע אדם? אנחנו חוזרים חזרה לדיני מודר הנאה. אדם שנדר, שחברו לא יוכל ליהנות ממנו, הוא נקרא המדיר וחברו הוא המודר. חברו אסור ליהנות מהמדיר. בכל זאת, מרפאו רפואת הנפש וכולי, אבל לא רפואת ממון. ככה למדנו במשנה. מבארת הגמרא, מה ההבדל בין רפואת הנפש לבין רפואת ממון? איך היא קטני? היא לימד רפואת הנפש, הכוונה שהוא מרפא אותו בחינם. נפש זה מלשון רצון, שהוא מרפא אותו מרצונו בלי שכר. מכיוון שהוא לא מקבל שכר, ומדברים כאן שהחולה הדיר את הרופא, שהרופא יהיה אסור לו ליהנות מהחולה. אבל מכיוון שהחולה לא משלם לרופא, אז זה מותר. ורפואת ממון שאסור זה שהוא משלם לו בשכר. מכיוון שהוא נדר שהוא לא ייתן הנאה לרופא, אז הוא לא יכול לשלם לו. אם כן, ליטני, אחי, שאתה יאמר מפורש, מרפאו בחינם, אבל לא בשכר. למה כתוב רפואת הנפש ולא רפואת ממון? אלא, מה פרוש? במשנה, מדובר כאן בדיוק הפוך, לא שהחולה הדיר את הרופא, אלא הפוך. הרופא נדר שהחולה לא ייהנה מהרופא. וההבדל בין רפואת הנפש לרפואת ממון, שרפואת הנפש שמותר זה רפואת גופו של המודר. מותר לרופא שנדר שהחולה לא ייהנה ממנו לרפא אותו, אפילו שהוא נותן לו הנאה. ואפילו שהחולה יכול לרפא על ידי רופא אחר, כי הרופא מתכוון לשם מצווה, הוא לא מתכוון לתת הנאה לאותו חולה, לכן זה מותר. ורפואת ממון שאסור, הכוונה לרפא את בהמתו של המודר. שהוא נותן לו הנאה בזה, וזה גם לא מצוות השבת הוידה שהוא מציל את בהמתו, כי יש רופא אחר שיכול לרפא את אותה בהמה. יש וטרינר אחר שיכול לרפא אותה. אמר רב זוטרה בר טוביה, אמר בשם רב, יש מקרה שאפשר אפילו, כשהבהמה שלו חולה, הוא יכול לעזור לו. אבל אומר לו, נא לך, שם פלוני אפל על הבהמה הזאת. שם פלוני רע לה. כיוון שהוא רק אומר לו, עיצה, זה לא נחשב הנאה שאסורה, זה לא נחשב, אלא שהוא גורם לו הנאה, וזה מותר. אדם שמדיר הנאה את חברו, אומר את המשנה, רוחץ עמו באמבטי גדולה. כי הם לא נהנים אחד מהשני, זה רוחץ פה, זה רוחץ שם, זה לא מעלה ולא מוריד, אם יש יותר אנשים או פחות אנשים שם באמבטיה. בא פה כמובן בכמו מין בריכה כזאת, שאנשים רוחצים, נכנסים לתוך הבריכה של המים. חיים רגילים לרחוץ פעם. אבל לא ירחצו יחד באמבטי קטנה, כי כשאחד נכנס, אז המים עולים למפלס לא כל כך גבוה. אבל אם נכנס עוד מישהו, אז המים עולים למפלס עוד יותר גבוה, ואז הבן אדם שהיה באמבטיה הקטנה קודם, נהנה מזה שנכנס כאן עוד בן אדם שהוא העלה לו את המפלס של המים, ועכשיו המים מכסים חלק יותר גדול ממנו, והוא יכול לרחוץ יותר בקלות. אז אם כן, מכיוון שהוא נהנה, אז אסור במודר הנאה. אסור למדיר להיכנס למים אחרי שהמודר נמצא שם, כי הוא מענה את המודר. והמודר ישן עמו עם המדיר במיטה, וזה לא נחשב שהוא עושה לו הנאה, רבי יהודה אומר שמה שתנקמה מתיר לו זה דווקא בימות החמה, בקיץ, שהוא לא נהנה בזה שעוד מישהו נמצא, כי גם ככה חם, אבל לא בימות הגשמים, מפני שהוא מענה הוא על ידי ש, איך שכותב הרן, אם ישכבו שניים וחם להם. שהיה במחנות, המחנות עבודה, מחנות השמדה, שנתנו להם לשכב על דרגשים, אולי 5 אנשים בדרגש אחד, אז בימות החורף, שהיה כפור אימים, אז זה היה קצת יכול להקל על הצער. ומייסב עמו, המודר יכול לשבת עם המדיר על המיטה בזמן הסעודה, אפילו בימות הגשמים, כי זה לא מחמם כשיושבים מהסביבה של סעודה, זה לא נחשב הנאה. והמודר אוכל עמו עם המדיר יחד על שולחן אחד, כשכל אחד אוכל מהמאכלים שלו, לא חושבים שמה המודר יאכל משל המדיר. אבל לא יאכל עמו, המודר ביחד עם המדיר מתוך קערה אחת, מן התמחוי. כל אחד לוקח מהקערה לצלחת שלפניו. כי יכול להיות שאם המדיר ייקח קצת פחות, המודר ייהנה שהוא יקבל יותר. כן, המדיר זה זה שאסר את נכסיו, והמודר זה זה שאסור לו נכסיו של המדיר. אבל אוכלו עמו מן התמחוי החוזר. הגמרא תבאר מה הכוונה התמחוי החוזר. למדנו במשנה שהמדיר יכול לרחוץ עם המודר באמבטיה גדולה, אבל לא באמבטיה קטנה. וכן, ישן עמו במיטה. אמרנו שרבי יהודה מחלק שבימות החמה כן, לא בימות הגשמים לא. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה תניא, המודר הנאה מחברו לא ירחץ עמו באמבטי ולא ישן עמו ביחד באותה מיטה, בין באמבטי או במיטה גדולה ובין אם זה קטנה. כי בימות הגשמים בחורף הוא נהנה כי קר מאוד וזה גורם שקצת הוא יתחמם. ואף על פי שכל זה דווקא בקטן, שזה למשל אמבטי קטנה, אבל אם זה אמבטי גדולה הוא לא נהנה, גזרו על אמבטי הגדולה משום אמבטי הקטנה וכן במיטה. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, במקום שאין הנאה לא גזרו לאסור, אלא דווקא ולכן מיטה גדולה, אפילו בימות הגשמים, וכן במיטה קטנה, אבל זה בימות החמה. מיטה גדולה, אי אפשר להתחמם, כי זה מקום גדול, זה פה, זה שם, אין, לא מחממים עם זה את זה. אז אפילו בימות הגשמים, אין הנאה. ואפילו בימות הגשמים, אפילו בימות החמה, בקטנה, גם כן אין הנאה, כי זה קיץ, גם ככה מאוד חם, לכן מותר, כי אין כאן הנאה. וכן, רוחץ עמו באמבטי גדולה, ולא גזרו אמבטיה גדולה משום קטנה. ומזיע עמו באמבטיה קטנה, מזיע זה הכוונה מקום שיש בו חום, וכל אחד יושב, עומד במקום שלו, זה לא משנה אם יש יותר אנשים או פחות אנשים, אין שם רחיצה אלא רק זהה, הם לא נהנים אחד מהשני. ואף על פי שהיה מקום לומר שנגזור אמבטיה גדולה משום אמבטיה קטנה של רחיצה, או מקום זהה משום מקום רחיצה, לא גוזרים לפי דעתו של רבי יהודה. במקום שיש הנאה אסור, מקום שאין הנאה מותר. למדנו במשנה, אבל מייסב אמו על המיטה, היו יושבים פעם על גבי מיטה, אז הם יכולים לשבת שני אנשים על אותה מיטה, ואוכל אמו ביחד על אותו השולחן, אבל לא אוכלים ביחד מאותה קערה מן התמחוי. אבל אוכלו אמו מן התמחוי החוזר. מה זה התמחוי החוזר? אז אמרנו שגמרא תבאר. אז באמת אמר רבי יוסי בר חנינא לבאר מן התמחוי החוזר לבעל הבית, שיש הרבה אוכל בקערה, וכמה שהם יאכלו עדיין יישאר פה מספיק אוכל. אז אם כן, גם אם המדיר לא יאכל הרבה, המודר לא מרוויח מזה כלום, כי גם אם הוא יאכל הרבה, יהיה למודר מספיק. אומרת המשנה, אדם שמדיר הנאה את חברו, לא יאכל עמו, המודר לא יאכל עם המדיר, מקערה גדולה, מן האבוס, קערה גדולה שנראית כמו מקום שנותנים שם מאכל לבהמה, שנותנים את זה לפני הפועלים שיוכלו. אף על פי שיש שם הרבה אוכל, אסור להם לאכול ביחד. למה? הרי אמרנו מקודם שאם זה תמחוי שחוזר לבעל הבית, שיש שם הרבה אוכל, שגם אחרי שהם יאכלו ככל צורכם עדיין יישאר שם אוכל, מותר להם לאכול ביחד. וכאן הרי מדובר על קערה ענקית, שנותנים לפני הפועלים. יש פה הרבה אוכל, בכל זאת אסור להם לאכול ביחד. למה? כי הפועלים תורכים הרבה במלאכה, ויש להם, הם זקוקים להרבה אוכל, הם אוכלים מאוד הרבה. ויכול להיות, אפילו שיש כאן הרבה אוכל, אם המדיר יאכל פחות, המודר ינה שיהיה לו יותר אוכל. לכן זה אסור. וכן, אם שניהם חופרים חפירה בקרם, לא יעשה אמו באומן. אסור למדיר לחפור ביחד עם המודר באותה שורה של נטיות. וגם תבאר באיזה מקרה זה מדובר. אלה הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, עושה, יכולים באותה שורה ביחד לחפור בקרם, אבל בתנאי שהוא חופר במקום רחוק ממנו, שלא יחפרו קרוב אחד לשני. והגמרא מבארת, כשאם המדיר חופר במקום קרוב למודר, בזה אין ויכוח, לא פליגי. גם רבי מאיר וגם חכמים מודים דאסיר. למה? כי כשהמדיר חופר בקרקע, מרקח את הקרקע, המודר נהנה שיהיה לו עבודה יותר קלה, כי קצת ריקחו כבר את הקרקע. כי פליגי, הוויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, זה שהמדיר חופר במקום רחוק. וגם כאן יש ויכוח האם גוזרים במקום רחוק, כדי שלא יבואו לחפור במקום קרוב אחד לשני. רבי מאיר סבר גזרין על מקום רחוק, לאסור משום שלא יבואו לחפור במקום קרוב, ובזה זה אסור, כי הרי דקמרה פעילה לאר הקמי, המדיר מרקח את הקרקע לפני המודר והוא עושה לו הנאה, רבנן סוברים לא גזרין על מקום רחוק, ששם בעצם אין למודר שום הנאה מזה שהמדיר מרקח את הקרקע על ידי שחופר, ולא חושבים שאם תתיר לו שם, הוא יבוא גם להתיר במקום קרוב, ששם הוא כן נהנה, שכשהמדיר חופר, אז הוא מרקח את הקרקע, ואז כשהמודר יבוא לחפור, זה יבוא לו יותר בקלות. ולכן דווקא במקום קרוב אסור, אבל במקום רחוק באמת יהיה מותר, ועד כאן דף ממלף.